באמת מבחינת הלוז של הפרשות, איפה הפרשות הייתה צריכה להיות? נכון, אחרי פרשת פיקודי. בהקל פיקודי אמרנו, זה בניית המשכן. אתם זוכרות את סוף חומש שמות? פיקודי ממש, הם מעמידים את הכל, מה שדיברנו אז, מי ששאלה, רגע, הוא העמיד את זה באמת, שאמרנו, משה רבנו מעמיד, והקדוש ברוך הוא בא, נותן לו יד, ופתאום המשכן עומד, וזה היום השמיני. למה ויקרא צו נדחפות לפני שמיני? דניאל, את שאלה שמתאים לך לשאול. למה ויקרא, נכון? כאילו שמיני הייתה צריכה להיות הפרשה הראשונה של חומש ויקרא, לפי הסדר. גמרנו בויקל פיקודי להקים את המשכן, אבל אז משה רבנו, השם אומר לו, רגע, רגע, איך תעבדו את עבודת הקורבנות? אתם צריכים לדעת מה לעשות שם. הכהנים לא ייכנסו, מה אני אעשה? איך אני אעבוד את השם? מה התפקיד שלנו? ויקרא, את צו דילגנו, אבל גם צו מלאה מלאה בכל הפרטים של הקורבנות. בויקרא, אתם, אם אתם זוכרות, ממש למדנו על הסוגים של הקורבנות, מה עושים עם כל קורבן, מה מקריבים, מה מביאים. גם צו די דומה לויקרא מבחינת התוכן שלה, זה עוד סוגים אחרים של קורבנות וסדר העבודה של הכהנים. ועכשיו אנחנו ביום השמיני. אז מה קורה? מה קורה ביום השמיני? נכנס אהרון לבדו אל הקודש, מקריב את הקורבנות ו... נו, הדר אמרה שהרב תמיר לימד אתכם את זה. אה? לא יוצאת. עוד לא יוצאת. תסתכלו מה כתוב. נו, זה הרשי ששלחתי אתכם לקרוא, לא קראתם? כתוב, ויקרא ואהרון, וישחט את העגל, הכל הכל מפורט. ואז תסתכלו, כתוב שאהרון מברך אותם בפסוק כף ב', וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם. מה הוא מברך אותם? לא. הוא כהן, במה הוא מברך אותם? בברכת הכהנים. תחשבו איזה מרגש זה, חנוכת המשכן, אהרון הכהן יוצא, מברך את כל העם בברכת כהנים. כולם עומדים שם בחוץ. למה הם עומדים בחוץ ומחכים? הם מחכים לראות שבאמת שורה שכינה, שכל מה שהם עשו, עכשיו תחשבו את המתח שעם ישראל נמצא בו. הנה, שנייה. את המתח שעם ישראל נמצא בו לפני רגע, לא באמת לפני רגע, אבל בי"ז בתמוז היה חטא העגל, הם נמצאים עכשיו באלף ניסן, אחרי הסתירת לחי העצומה של מתן תורה, ירידה של חטא העגל, שבירת הלוחות, התיקון של חטא העגל מתחיל פה, בהשראת שכינה, הוא לא מתחיל, הוא התחיל כבר בלוחות השניים, אבל ממש החותמת שלו זה שאהרון הכהן, מי שהיה חלק ממעשה העגל בעל כורחו, הוא זה שנכנס עכשיו להקריב קורבנות, גם רש"י כותב שאחד הקורבנות שהוא מקריב זה עגל בכוונה, כדי לתקן על חטא העגל, הוא מברך אותם, הוא נכנס להקריב, ומה קורה? כלום. לא קורה. בעצם כשהארון מעלה את הקורבן על גבי המזבח, צריכה לרדת אש מן השמיים, שעכשיו היא תהיה אש התמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה, והיא צריכה לאכול את הקורבנות. נכון שחלק מהתפקיד של הכהנים היה לתקן את האש הזאת, ללבות אותה, לפנות את האפר. תקראו משכן שילה, זה מוסבר שם, מה זה יפה, אתם מכירות את העיתון פרשת שבוע הזה? בנות, זה בור בהשכלה.
כן,
ברור. משכן שילה, חובה, וגם מצא את הפריטים.
משכן שילה,
ברור. ראיתי. לא מחלקים. מה לא הבנתי? אבל זה משהו אחר. מבלבל. משכן שילה זה עיתון פרשת, זה עיתון. אני אביא לכם לראות. זה ברור שלי של חרדים. כל הדרומיות התעוררו. ככה, זה באור יהודה, זה לא יגיע לבנתי. אני אביא לכם לראות. נזר, סליחה, גם מה דרומית? שיהיה לך ברור. אני אביא לכם לראות, הזכירו לי, יש לנו אוסף משנים שעברו. אני אגיד לך מה, אנחנו, סליחה על הקמצנות, אנחנו ניסינו פעם, פשוט מי שרוצה, איך זה עובד? את משלמת איזה 360 שקל לחודש, ואז מביאים לך 5 עיתונים לחלק. וואלה, התקמצנתי, מחילה. כאילו, אני לא כזאת נדיבה.
מה, משכן שילה?
ככה זה עובד. לא, את כאילו לזכות את הרבים, את תורמת להם ומקבלת כאילו כמה עלונים, ואת שמה את זה בבית כנסת. אז אני לא זכיתי להיות מזכה את הרבים. לא, 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 למה צחקתי? אמרתי על משכן שילה. שקט! זהו, אחרי פורים הציבור פה סתם. עוד לא, ברור. מדהים. ברוך השם. ומי שבא, בא באמצע השטיפה, אני מה זה הצטערתי? זה היה ממש, לא מילא אמצע השטיפה, היה בחוץ מקרר, אי אפשר היה לעמוד בחוץ, כבר היה כיפאון. אבל עד שהם גמרו לשטוף כבר, כולם הלכו. לא, כי הם בדיוק באו, בדיוק כשהם צריכים לשאול.
איך הם שאולה, הם לא רגענתי עם בית.
לא, איזה כזה חמודים הם היו.
מה הקשר? אבל לא תמציבות, אין לו להגיע לדבר.
כן, אבל הם פשוט לא ישקפו. כן, אבל זהו, אחר כך כבר קפאנו למוות. כאילו זה היה הרגע שכולם כבר קפאו. טוב, רגע, רגע. למה הזכרתי את משכן שילה? כי מי שמתקשה בפשט הפרשה יכול אחר כך בשבת לעבור לשם הפרשה מסופרת לילדים ברמה מה זה גבוהה, מהמם, הוא ממש מסביר את הפשט בצורה מדהימה. אני אפגרייד, אני צריכה דברים שפשוטי האמרה שזה קשה לי אפילו. אבל רגע, אז רק בגלל זה הזכרתי את זה, כי הוא ממש מסביר בצורה מאוד מפורטת את כל ההסברים. שנייה, מה היה עם האש? הקדוש, בגלל חנוכת המשכן, פה עכשיו, יש קורבנות, דניאל צודקת, חלק מהקורבנות ביום הזה, היו קורבנות תמידים כסדרם, לדוגמה, קורבן ראש חודש, כי היה ראש חודש, א' ניסן. חלק מהקורבנות ביום הזה, אחר כך יש על זה מלא דיונים ברש"י ובמפרשים, על מה שהוא ציווה את בני אהרון לאכול, שהם היו קורבנות מיוחדים ליום חנוכת המשכן, בסדר? העגל... זה היה אחד מהקורבנות המיוחדים של יום חנוכת המשכן. אוקיי. הלוואי שאני אדע להאמין.
לא, זה כאילו שאלה שאני אגדות כאילו שאלה. לא, אבל באמת דיברנו על זה, שכאילו עניין של תשובה זה שאתה מצטער על הדבר, ואז אתה עושה את התיקון שלו. אני מרגיש שדווקא להביא עגל זה כאילו טוב, בוא ניגע עוד יותר בנקודה, וזה לא מתקן
אבל זה הנקודה. א', בטח שהם עשו תשובה. יותר מחצי שנה הם עשו תשובה. מה זאת אומרת? כל הבנייה של המשכן, אם את זוכרת את התרומה שהקדוש משה אומר להם קדימה, זה הזמן להקים את המשכן ומתחילים להביא ולהביא ולהביא. זה חלק מהתיקון, השותפות שלהם בקודש. זה לא שהם אמרו, ועד שמשה אומר להם מספיק, די, יש פה מספיק. כל התשובה שהם עשו כשמשה רבנו היה 40 יום השניים על הר סיני. אחרי זה 40 יום השלישיים, כאילו שהוא עלה לקבל את התורה בחודש אלול ויום כיפור. כל התהליך הזה מי"ז בתמוז עד א' ניסן הוא תהליך של תשובה. את צודקת, הרמב״ם עוד דבר הוא אומר, שמתי האדם יודע שהוא חזר בתשובה? כשהוא נמצא בסיטואציה מאוד מאוד דומה והוא מתגבר. זה שמקריבים את העגל, זה בדיוק הנקודה הזאת, זה כאילו אתה נוגע בשורש של הדבר, אבל אתה מתקן אותו.
זה הוא לא מבזה.
לקורבן.
כאילו, זה
אני חושבת אולי מה שאני מבינה ממך שאת אומרת זה מאוד כאילו ההקבלה הזאת בין הקודש לבין העבירה היא מורידה את הקודש. מצד שני אנחנו צריכים לזכור שהתנועה שלנו בעולם הזה היא מפה, היא מלמטה למעלה. הכלים שיש לנו בעולם הזה הם כלים של חומר. נכון? הקדוש ברוך הוא לא הביא, הוא הביא לנו נשמה בוודאי, אבל בסוף כל שדה הפעולה שלה הוא חומרי. לעולם החומר הוא מצמצם את הרוח. עוד שנייה נדבר על זה.
אבל זה רק פעם אחת.
את חטא העגל? בטח.
לא. כי למקרה פעם אחת עגל
אחרי זה... לא, זה הקורבן שהיו, זה היה חלק מזה, זה חלק מהקורבן הזה, זה לא כולו היה רק תיקון של חטא העגל, אני לא, אני בטח לא יודעת את הכל, את כל המשמעויות של כל הקורבנות שהיו פה. על אחד הדברים שרשי אומר, על אחד מהנקודות שהיו בקורבנות האלה, זה תיקון של חטא העגל. אבל מאז חטא העגל, כל הזמן אין עקידה שאין בה מאבון העגל, ככה חז"ל מודיעים לנו. חטא העגל זה לא תיקון שהיה ונגמר. כל העבודת השם של העולה, של עם ישראל מאז חטא העגל היא לתקן את חטא העגל. בכל דבר יש תיקון לחטא העגל. מה הכוונה? תיקון לפער הזה שאנחנו רואים בין הנהגת השם הרוחנית בעולם לבין המציאות החומרית, איך אנחנו מעלים את המציאות החומרית להיות דבר השם בעולם הזה. זה התכלית שלנו פה. בסופו של דבר, אם נגיד אותה במילים מאוד פשטניות, כאילו. בסדר? אז את צודקת, אני חושבת שיש בזה עוד נקודה שבסוף גם המפגש שלי, של האדם, עם הדבר שעורר אותו לחטא, עד שאני לא ממש שוברת את הנקודה הזאת ומתקנת אותה לגמרי לגמרי, היא תמיד מעוררת באדם משהו מהיצר הרע הזה. וכאילו זה מה שאני לקחתי ממה שאמרת, זה לא מבזה את הקודש. אני חושבת שזה לא מבזה, זה פשוט מכניס את האדם לעבודה תמידית. כל הזמן אני בתיקון. על החטא לא היה ונגמר, זה לא משהו שהתפטרתי ממנו. הגר"א כותב שלשבור מידה אחת של תיקון של מידה אחת, בטח אתם יודעות את זה כבר, נכון? שזה כמו לגמור 7 פעמים את השס, שמע ישראל, בסדר? אוקיי? זה לא דבר של מה בכך, לגמור את השס. זה אירוע בחיים, באמת. גם מי שלומד הדף היומי, זה לוקח לו 7 שנים. אז הוא לא בא לייאש אותנו, הוא רק אומר שדבר שאני מתמודדת איתו, יש לי עליו הרבה עבודה, אני לא אגיד לעולם כי זה קצת מייאש, אבל הרבה זמן לוקח לי לתקן אותו, ואת צודקת שזה שהם עומדים מול העגל, זה לא תיקן לגמרי את חטא העגל, זה תיקן עוד משהו. אין פקידה שאין בה מעבון העגל, כל דבר מתקן עוד משהו.
אבל למה אני חושבת לבוא נהיה במיצות שנגיע כשבאמת תכף את הדבר הזה כאילו
פחד? בטח שלעתיד לבוא נהיה, בטח. אני לא יודעת, ככה כתוב, אני לא יודעת מה זה אומר, שבית המקדש השלישי הוא התיקון, הוא התיקון. אז כנראה שיהיה בו תיקון, כנראה שעדיין תהיה לנו עבודה, גם כשבית המקדש השלישי יהיה, כנראה שאני מניחה אחרת איך נחיה, שעדיין תהיה לנו עבודה לעבוד. אבל רגע, עוד שנייה, אימא לעוד 5 דקות לא אמרנו כלום. בסוף השיעור. שאלות, סתם. אז רגע, אז אהרון נכנס, לא, למה קראתי לכם את הפסוק הזה? ואז כתוב, ויבוא משה ואהרון בפסוק כ"ג אלו אל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. מי שתסתכל ברש"י, זה מה שהדר הזכירה פה מהשיעור של הרב תמיר שהיה לפני פסח, לפני פורים, שמשה, אהרון נכנס לבפנים, ואש לא יורדת מן השמיים, לא שורה שכינה, ומשה, אהרון ממש בא למשה באמירה כזאת, איך אני מתבזה עכשיו, איך אני יוצא אל עם ישראל ולא שורה שכינה, לא ירד, כאילו אין חנוכת המשכן בעצם, אין פה משכן, מסתם הקמנו את כל הדבר הזה, אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן. ואז משה נכנס איתו לבפנים, וזה והיינו עם השם אליך, והיינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מברך אותם, זה כתוב ברש"י על פסוף כף ג', ואז זה מדרש, ואז באמת וירא כבוד השם אל כל העם, יורדת האש הזאת מן השמיים, אוכלת את ה... קודשים האלה שמקרובים על המזבח, ואז וירונו וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. יש ממש שמחה עצומה של עם ישראל ברגע המיוחד הזה של יום חנוכת המשכן, ממש את החיבור הזה של שמיים וארץ הם רואים בעיניים שלהם. ואז מה קורה? נו, קראתם? כן, מה קורה לנדב ואביהו? ספרי לנו, מה קורה? מה החטא של נדב? כן, ויקחו, א', לא כתוב אש זרה, כתוב ויקחו בני אהרון, נכון, סליחה, לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם, מה החטא שלהם? הם באים בעצם עם החטא ומקריבים קטורת לפני השם, והתורה קוראת לזה אש זרה, סליחה תהילה, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני השם. עכשיו תמיד יש... נדב ואביהו, לאהרון הכהן יש 4 בנים, אלעזר, איתמר, נדב ואביהו, 2 מהבנים שלו מתו. ברגע הזה של חנוכת המשכן, תחשבו על האירוע הזה, יום השראת שכינה בישראל, זה יום, כאילו זה, יש, אמרנו, אם אתם זוכרות על חומש שמות, אמרנו שקוראים בו 3 דברים, אירועים מכוננים של עם ישראל, יציאת מצרים, מתן תורה ויום השראת שכינה. יום השראת השכינה זה הפסגה של כל התהליך הזה, של ההיווצרות, של עם ישראל, זה ממש החותמת שמעשיכם רצויים לפניי. ומה קורה ברגע הזה? נדב ואביהו שהם מבחירי עם ישראל, הבנים של אהרון הכהן, מתים, מקריבים אש זרה ומתים. וואו, זה כאילו אי אפשר לתאר בכלל את ה... מה זה אומר? בואו תגידו אתם, מה החטא? מכירות קצת, שומעות? אז נכון, הפרשנים ממש נחלקים מה היה החטא של נדב ואביהו. ותשובה אחת זה שהם מקריבים קטורת שלא צובו. מה הכוונה? מה החטא בזה שהם מקריבים? עכשיו אני חייבת להגיד שבמקום אחר בתורה יש ממש התייחסות לזה שאדם רוצה להקריב, זה נקרא קורבן מן העדיות, שהוא רוצה להביא קורבן ויש לזה מקום. זאת אומרת, יש בהלכה, יש בתורה מקום לזה, וזה, התורה משבחת את זה, שאם האדם רוצה להביא מעצמו איזשהו קורבן, יש לזה מעלה מאוד מאוד גדולה של קרבת השם. אז למה כשנדב ואביהו עושים את זה פה, זה נחשב אש זרה? יש לכם איזה מחשבה על הדבר הזה? למה במקום אחר התורה משבחת את הקורבן מן העדיות, שמצווה להביא את זה, ודווקא פה, טוב, אני אגלה לכם, כאילו.
לא, זה היה מקום אחר.
הם עשו את זה ממקום אחר.
שמה?
כאילו הרצון,
אני לא אדבר על הרצון. דווקא אנחנו לומדים ממה ש... ממה ש... מה את אומרת, אביטל?
שאולי זה הזמן.
הזמן, התזמון.
זה זמן של כל ישראל,
כן, אז ממש, יש פרשנים שממש מתייחסים לסדר הזה של האירועים, אבל רגע, שרה רצתה להגיד משהו?
אולי כאילו, כל המחושה
נעבה להביא אותה, היה חושב שהיא נותר מחוץ לציבורי הדרכי. והחורבן שהיא הולכת מביא, סתם ככה, זה כאילו רוצה להתחבר לכם. לא, החורבן הזה יכול להיות גם ממקום של שמחה, של תודה, של כאילו, זה לא דווקא לכפרה. אבל באמת הנקודת היא של הרצון והתזמון היא משהו מאוד מאוד חזק פה. צריך ממש... אולי נקדים שנייה, בהמשך, בפסוק ג', ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי הקדש ועל פני כל העם מכבד, וידום אהרון. רש"י כותב על זה שמשה רבנו אמר, ידעתי שהקדוש ברוך הוא, שיש חלק מהמציאות הזאת של השראת שכינה בישראל, נסביר מה זה, חלק מהירידה של העוצמה הרוחנית האדירה הזאת, הקיומית הזאת שקיימת בעולם, ממש לכלים רחנית, של חומר, של עץ, של ברזל, של מתכת, של משכן, אני לא אגיד בשר ודם, אבל הכי הכי חומרי בעולם, הדבר הרוחני האדיר הזה עכשיו, שממש קורה כאן, של ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, שיש לקדוש ברוך הוא משכן פה בעולם הזה, זה ממש להוריד את הקדושה לכלים כל כך חומריים, שמשה אומר לו, יערון, אני ידעתי שיהיה לזה מחיר בעולם הזה. לירידה הזאת של הקדושה, זה הבקרובה יקדש. לא ידעתי במי. משה ממש הולך עם איזה פחד כנראה בלב. מה יהיה, לא מחיר במובן של צריך לשלם על זה את המחיר, אלא שצמצום של הקדושה האדירה הזאת למשהו של כלים, של חומרים, בוודאי יהיה לה מחיר של חיים בעולם הזה. משהו יילקח מן העולם כדי לאזן את הכוחות האלה. ולא ידעתי במי. וזה שזה היה בנדב ואביהו, זה ככה משה אומר לאהרון, זה מראה על מעלתם. חשוב לי לפתוח בזה, שלא נחשוב חלילה שהם היו איזה פרחחים שטויי יין, שזה גם חלק מהפירושים שהם שטו יין. לא הכוונה שהם השתקרו ובאו לשם חורפנים. הכוונה שמתוך השמחה של השראת שכינה, הם שטו קצת יין של שמחה, וזה אסור. אסור לעבוד במשכן לכהנים כשהם שותים אפילו טיפונת של יין. אבל שנייה, נחזור הסבר הקודם של האש זרה שהיא לא מצווה. ומשה אומר לאהרון, המעמד הזה שירידת קדושה לעולם הזה, יש לו סדר. יש לו, שנייה, לפני זה, הוא לא אומר את זה לאהרון, התורה אמרת את זה לנו, אבל הוא אומר לו, יש לו מחיר, מה הכוונה? המעמד הזה שקדושה יורדת לחיים, זה דבר שצריך להתברר לעם ישראל בצורה מאוד מאוד מדויקת, איך זה קורה, איך הקדושה מופיעה פה בעולם הזה. וזה חייב להיות, זה קצת מה שאביטל הזכירה, זה חייב להיות שקודם כל אש יורדת מן השמיים, שעם ישראל רואים שהאש הזאת היא מלמעלה למטה. היא מגיעה לכאן מריבונו של עולם. אש זה דבר מאוד מאוד חזק בעולם. אנחנו כבר לא מבינות את זה, שחשמל לדוגמה זה אש. כמה שאנחנו תלויים באש. נכון? כתוב על אדם הראשון שבמוצאי מוצאי שבת, כששקע השמש אחרי השבת הראשונה של העולם, זה היום הראשון שהוא חי בו. יש חושך, והוא מאוד מאוד נבהל מהחושך הזה. הוא לוקח שני אבני צור, היצירה הראשונה שלו, מה זה? אש. אש זה כוח מדהים בבנייה שלו של העולם, וזה גם כוח שיכול מה? לחלות את העולם. נכון, שנה שעברה בקיץ הייתה שריפה מטורפת. כמה ימים עד שחיבו אותה בערי ירושלים. זה כוח שיכול להביא לכליה, וזה כוח שמקדם את העולם. האיזון של כדור הארץ במרחק שלו מהשמש, זה משהו, כאילו על חוט השערה, קרוב מדי. היו נשרפים פה מלא דברים, רחוק מדי, היינו קופאים כאן. כאילו זה ממש מדויק, המקום הזה של החום, של האנרגיה הזאת של החיים, של החיוניות. והקדוש ברוך הוא אומר, האש של הקדושה יש לה דרך אחת בלבד להופיע בעולם לכתחילה. מלמעלה למטה. נקודה. ככה עם ישראל צריך לקבל את זה קודם כל. נדב ואביהו רצו לבוא עם האש הזאת ולהדליק את האש. הם הדליקו את האש כדי להקריב את המחתה הזאת של הקטורת. וכתוב, רש"י לומד את זה מזה שאחר כך כתוב שהם נשארו ממש עם הבגדים שלהם, נדב ואביהו. הם לא נשרפו, נכון? היינו חושבים שאם אש זרה הייתה תופסת אותם, הם היו ממש, אל תדמיינו. בסדר, אבל מזה שהם נשארו בבגדיהם, רשי לומד, שממש כאילו יצאה נשמתם כשני חוטים מהחותם שלהם, מהאף שלהם, וככה עלתה לשמיים. כי זה ממש המוות שלהם, זה מקום מאוד מאוד רוחני, שמברר לעם ישראל מה הסדר הנכון של עבודת השם. אם, וזה מתחבר למקום הזה של ההתלהבות של השטויי יין. אדם יכול לבוא בהתלהבות על, אני רוצה לעבוד את השם, אני באש שלי, בהתלהבות שלי, בחיוניות שלי, לא יודע, תדמיינו אתם את כל הכוחות שאתם רוצות ולעבור ולהגיד, עכשיו אני על זה, בכל האורות, בכל ההתלהבות. מה הקדוש ברוך אומר לנדב ואביו? יש סדר, יש לזה מסגרת, יש הלכה, יש זמנים, יש איך כן עושים את זה, יש איך לא עושים את זה, יש מה מותר, מה אסור, יש לזה מסגרת. הקדושה זה לא רק פרץ של התלהבות. אם אנחנו רוצים לחיות חיים כאלה של קדושה, אנחנו חייבים שהם יחזיקו גם את הכלים. תרי"ג מצוות זה לא סתם כלים, הביאו לנו פה רשימה של איך לעשות את זה. אבל החלק הזה של נדב ואביהו פה מלמדים אותנו, זה ממש מצד אחד את ההתלהבות הזאת של קדושה שרוצה ממש ממש קרבת השם, ומצד שני להבין שחייבים להחזיק אותה, את הקדושה, בדרך שהיא מופיעה והיא מחיה את העולם, ולא חס וחלילה שורפת אותו. למשפט אחרון לפני שהרבנית נכנסת, יש פה רש"י מדהים, שאני חושבת שגם אפשר הרבה לדבר בפרשה הזאת על המורכבות של העולם, ואיך כל דבר של קדושה ושל התעלות אדירה, הוא תמיד יש פה גם את ההיעלם, עולם לשון העלם ואת המורכבות שבו, אבל לא נזכיר את זה עכשיו. רש"י בפסוק, בפרק י"א פסוק ב', מיד אחרי שכל הפרשה הזאת של נדב ואביהו נגמרת, ומשה מסביר להם איך הם צריכים להיות אבלים, ומה מותר להם לאכול מהקודשים, ומה אסור להם לאכול מהקודשים, יש פרשה של מה? מי ששרדה עד סוף הפרשה? לא נבלות, שמה ישראל, רגע. מאכלות אסורים, כן. אחר כך, אם נתמעים, את צודקת, את צודקת, אבל זה אחר כך. מה רש"י אומר? תקשיבו מה הפסוק. דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו, ואז רש"י כותב על זאת החיה. מה זה זאת החיה? מה מתכוון הפשט? מה זה חיה? בעל חיים. רש"י הוא הפשטן מספר אחד, נכון? הוא תמיד יפרש על דרך הפשט, אבל זה לא מה שהוא כותב פה. זאת החיה לשון חיים. תחשבו באיזה מעמד נפשי עם ישראל יוצאים מחנוכת המשכן אחרי שנדב ואביהו נפטרים להם מול העיניים. איזה פחד, איזה תחושה, האם מעשינו רצויים לפני השם? אנחנו באים בשיא הרצון לתקן, בשיא הקרבת אלוקים, בשיא המקום לשמוח בהשראת שכינה בישראל, ורואים את שני הבנים של אהרון מתים לנגד עינינו, והקדוש ברוך הוא מנחם אותם. זאת החיה, לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים. לפיכך הבדילם מן הטומאה וגזר עליהם מצוות, ולאומות העולם לא אסר כלום. אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, מה קשור פה מאכלות אסורים? הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ואומר להם, אתם לעולם נקראים חיים. כדי שנוכל לחיות את החיים שלנו באמת, יש לנו בעולם הזה קדושה. כדי להגיע לקדושה, אנחנו צריכים להיות במדרגה של טהרה. הביא להם מצוות כדי לרומם את עם ישראל למדרגה של טהרה שאומות העולם לא נמצאים בה. אז שנזכה להיות במדרגת חיים, בעזרת השם.